בשביל הזוגיות. נוגה ואריאל תמיר מארחים ומדברים על מין טימיות. מיניות וזוגיות בגובה העיניים.
שלום לך נוגה, מה שלומך?
אריאל תמיר, אנחנו לא ראיתי אותך.
כן, אנחנו שמחים לחזור לנושא של הפודקאסטים, ולחזור לנושא שבעיניי נראה מעולה ומרענן ומדליק, ויש לנו מרואיינת, או ברת שיחה, לילה ולילה.
מגניב, אז איתנו על הקו, מה שנקרא, הקו הקולי והקו של הלב, דוקטור ריין ציפי, שלום לך.
שלום, איזה כיף להיות איתכם, ממש, מרגש.
מרגש בהחלט. אז אני אציג אותך בכמה שניות, ואת מוזמנת להוסיף בהחלט. אז דוקטור ציפי ריין, פסיכולוגית מוסמכת, מטפלת זוגית, משפחתית ומינית, מנהלת מכון ריין ללימודי משפחה.
ממש, ממש. את רוצה...
מה זה לימודי משפחה?
בעצם, אני אספר לכם משהו על הדוקטורט שלי. טוב? זה ש...
רק שנייה, אני מציג את הנושא, שקודם נציג את הנושא, ואחר כך נשמח לשמוע. אנחנו הולכים לדבר היום על תודעת העונג, תודעת השפע וחיים אורגזמים על פי המקורות. רק לשמוע את השם הזה, זה כבר...
יש לי אורגזמה.
אוקיי.
זה נכון? כבר עושה.
מעורר.
כן. עכשיו, מה נושא הדוקטורט?
אני אגיד לכם, הדוקטורט שלי היה הדבר הכי לא מעורר בעולם, הכי משמים, חקרתי זיכרון, נכון ממש משעמם, וכל הזמן, כל רגע, קיללתי את הרגע שהלכתי לדוקטורט הזה, כי באמת היה ממש משמים, אבל לאט לאט פתאום גיליתי, שבעצם אני מלמדת את הדבר שאני הכי, או עושה דוקטורט בדבר שאני הכי מאמינה בו, כי חקרתי זיכרון של מיומנויות, ופתאום אני מבינה שהכל בחיים זה בעצם מיומנות, ואם אנחנו מסגלים לעצמנו איזה מיומנות, אז יש לנו איזה כלי לחיים שלנו. ואין מה לעשות, אנחנו צריכים להתאמן, גם באורגזמה, גם בעונג, כדי להגיע להתקדמות בדברים האלה. וכן, וממש ככל שעבר הזמן, אז אני ממש מבינה כמה הדוקטורט הזה, כמה שהוא השמים אותי בתחילת הדרך, היום הוא חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי, כי אני מאמנת.
ואז איך זה מתקשר ללימודי משפחה או ל...
זהו, כי גיליתי שאין מה לעשות. אנחנו חושבים שמשפחה זה דבר שבא בפשטות, כאילו מה זאת אומרת, אנחנו מוצאים בן זוג, מביאים ילדים וזה יבוא בסדר והכל יהיה טוב. ואז אנחנו מגלים שזה לא כזה פשוט, וזה מורכב, וצריך ללמוד את זה, וגם לא תמיד מספיק ללמוד את זה או להבין מה צריך לעשות, אנחנו צריכים כבר להתאמן, אנחנו צריכים שזה יהיה מיומנות שלנו, וכדי שזה יהיה מיומנות, אנחנו ממש צריכים להתחיל ללמוד את זה, וללמוד, כמו לרכב על אופניים, להתאמן גם, בלמידה. אז זה מה שאני עושה במכון, מלמדת ומאמנת אנשים בזה.
אז זה כל כך מתחבר לעולם הטנטרה, שאנחנו ככה מביאים אותו ואמונים עליו לצד הטיפול הזוגי והמיני, כי עולם הטנטרה בעצם אומר שזה הכל בתוכנו, רק צריך להוציא את זה, כמו שריר, לאמן את השריר הזוגי, לאמר את השריר המיני, ואז השריר יפעל, הוא בפנים. זה ככה מתחבר נורא
יפה. זה כאילו ממש אותו, רק אולי המילים קצת שונות, או השפה גם שונה, אבל באמת גם ביהדות זה ככה, שבאמת מדובר בשרירים שבלב, ועכשיו הגיע הזמן ללמוד איך לעשות אותם. נגיד יש אמירה, הלל הזקן הגיע אליו, מכירים את המדרש הזה על הלל הזקן, שהגיע אליו איזה גוי, ואמר לו, אני רוצה להתגייר. תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. ואז הוא עמד על רגל אחת, והלל הזקן היה צריך להגיד לו משפט אחד מהתורה. אז הוא אמר לו, ואהבת לרעך כמוך, ועכשיו תגמור את הכל. אבל בעצם מה שהוא ניסה להגיד לו, תקשיב, יש שריר בלב, שקוראים לו ואהבת לרעך כמוך. עכשיו תתחיל להתאמן עליו, זה באמת כל התורה. אבל עכשיו צריך להתאמן, והאימון הוא... ואם תוציא את זה...
אמון יותר מורכב.
כן. אבל אם תוציא את זה החוצה ותתחיל להתאמן, אתה יהיה לך...
אז אנחנו מדברים על המקורות, של כולנו בתחום של היהדות, ואני מרגיש שחסר לי הרבה מידע, ואני מניח שבשיחה, מקווה מאוד שגם בשיחה, נקבל איזו השלמה לתפיסה של המקורות. יש איזה דו שיח כמה שאני מצליח להבין בין החשיבות של המיניות להתייחס לזה למשהו שקיים ופחות להדיר אותו. יש ויכוח שאני פעם שמעתי ויכוח שקשור לרמב"ן, שסתר את הרמב"ם שדיבר על להתייחס למיניות כדרך הבינונית, הוא קרא לזה אם אני זוכר נכון, והרמב"ן אמר שכן צריך להדיר את החלק הגופני. איך את תופסת, איך היהדות רואה את הנושא הזה של המיניות?
תראה, בקודש הקודשים, בבית המקדש, בשיא קודש הקודשים, זה מקום שרק הכהן הגדול היה יכול להיכנס פעם בשנה, כשהוא היה מה זה טהור ביום הכיפורים, אז היו שם כרובים מעל ארון הקודש. והכרובים היו נראים במראה של גבר ואישה, שאומרים שהם היו נראים כמו מסוללים אחד בשנייה, כאילו מקיימים כאילו יחסי מין. בשיא קודש הקודשים. ואני חושבת אין לי מה להגיד מעבר לזה, שאני חושבת ששכינה שורה נמצאת במערכת היחסים האינטימית בין גבר לאישה, או בתוך זוגיות, או בתוך דבר כזה. ושם אנחנו, שם זה השפעת השכינה, וזה מדהים לגלות, כאילו, כי בתוך יחסי מין נוצרת אינטימיות. וזה המקום הכי חשוף, הכי אינטימי והכי קרוב שאנחנו נמצאים בתוכו. ואני חושבת שזה כל הזמן גם קשור גם ליחסים שלנו עם אלוקים, או בכלל למערכות יחסים שלנו. וזה גם אם אנחנו מדברים על אימון, כאילו כשאנחנו מתאמנים בתוך זוגיות, אז אנחנו מתאמנים גם מול אלוקים, אנחנו גם מתאמנים מול הילדים שלנו, אנחנו עושים כל הזמן אימונים ביכולת להיות באינטימיות, בלהיות בחשיפה, בלהיות, מה זה אינטימיות? הרי אם אני מחלקת את המילה באנגלית, זה in to me see, לראות לתוכי. אז ככל שאנחנו מתאמנים על זה יותר, אז אנחנו יותר טובים בלהיות בקשר ובקרבה, וגם שוב, גם בקרבה מול אלוקים, להיות חשופים שם. אז אני חושבת שממש היהדות מאמינה בזה, בדבר הזה, ושזה קדוש. נגיד היהדות מאוד מאמינה בזה, שאדם, נגיד כהן גדול, לא יכול להיות כהן גדול בלי שהוא נשוי, בלי שיש לו אינטימיות. זה מדהים.
זה מדהים ממש. ואנחנו ישר הלכנו לצד הזוגי, ויחד עם זאת הבאנו שני רעיונות כאן שהם, הם מתחילים קודם כל בזוגיות שלי עם עצמי, תגידי לי מה דעתך, כי ואהבת לרעך כמוך, קודם כל תהיה עם עצמך במרחב הזה, תהיה אינטומיסי, תראה את עצמך קודם, ואז תצא לאחר. איך את רואה את המקום הזה של העבודה עם עצמי, עם המיניות שלי, עם אהבת העצמי שלי? איך את רואה את זה?
ממש, ממש, כמו שאמרת במשפט, ואהבת לרעך כמוך. כאילו, אם אני לא יודע לאהוב את עצמי, מאוד קשה לי ללמוד לאהוב אחרים. ואני ממש חושבת שבתוך זוגיות, או בכלל בכל קשר, וגם במין, בכל יחסי מין, אני קודם צריך לדעת לאהוב את עצמי, ולהיות קשור ומחובר לעצמי, ולהיות אינטימי עם עצמי. ומתוך זה אני יכול לצאת ולבנות משהו טוב. כי אם אני לא במקום טוב, אז אני בונה גם משהו לא טוב. ממש. אני גם חושבת שלכן אולי אנחנו לא מתחילים כזוג, אנחנו מתחילים לבד. אחר כך אנחנו עוברים להיות בזוג, אחר כך אנחנו, כי אנחנו צריכים לבנות קודם את עצמנו.
ומשהו בדרך משתבש, אם העונג שלנו הוא לבד, והלימוד הוא לבד, ואפילו הראשוניות הזו של לשחק בגינה ובבוץ, וליהנות מדברים, ולהתענג מהחושים, ואז מה קורה?
אני חושבת שהרבה פעמים החינוך שלנו אומר לנו, שנייה, לא יפה להתלכלך בבוץ, תשמור על עצמך, תשמרי על עצמך, תתלכלכת בבגדים, או כל מיני דברים. כלומר, הרבה פעמים החינוך לא נותן לנו רשות. באמת להיות באיזה חיבור כזה, לעונג שלנו, לדברים לאיזה חושיות כזאת, לחושניות, ואנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לנעול את זה, ולשים את זה בצד, זה לא בסדר, זה לא יפה, אני גם מרגישה שמשהו בשיח הרבה פעמים הוא לא מאפשר לנו, המילים בשפה שלנו הן מאוד מאוד קריטיות, נגיד אם אנחנו יכולים אפילו לקרוא לאיברי המין שלנו בשם שלהם, אני פוגשת כל כך הרבה מילות חיבה, אני לא מכירה איברים נוספים, חוץ מאיברי המין שיש להם כל כך הרבה מילות חיבה, שרק בשביל לא לקרוא בשם, נגיד, טוטי, טוטה, לפות, במקום לקרוא לפות, מה עוד? פיפי.
אני אגיד לך במילים שאנחנו משתמשים, זה מיובה אומנם, וזה נקרא
לינגם
ויוני. שהפירוש המילולי של זה לינגם זה מות האור, זאת אומרת העבר המין הגברי, והעבר המין הנשי זה יוני, זה מערת הקודש, מערת הקסמים. זה מבחינת ה...
קסם שיש שם משהו לחקור, שזה עמוק בפנים ולא... בנק וגמרנו, שיש שם איזה מסע, איזשהו שביל.
אז את אומרת שהמטרה או הרעיון שאנחנו צריכים להתחיל להתאמן במיומנות, איך מתאמנים במיומנות של תודעת, של עונג ושפע בחיים?
בא לי לשמוע איך אתם, מה אתם אומרים קודם.
אנחנו
עברנו
אליי. אנחנו נגיד כן שיש הרבה הכרת התודה של מה שקיים, והרבה חיפוש והסתכלות ומבט של סקרנות, והנושא הזה שאנחנו יכולים ממש, אני כל כך מתחבר לנושא הזה שאת אומרת להתאמן במיומנות, גם זוג שחי הרבה מאוד שנים, אם הוא מנסה ורוכש את המיומנות של לחפש את המסתורים, לחפש את הסקרנות, או לפתוח כל פעם ולראות, אנחנו קוראים לזה beginner's mind, לראות הבן זוג בתחושה של הראשוניות הזו, זה סוג של מיומנות, וזה משהו שניתן, כולנו יכולים לעבוד בנושא, רק לשים את זה בתשומת לב, בתוך המיניות שלנו ובחיבור.
וואו, זה מאמן.
אז בוא נשמע אותך.
הלכתי על שלי, אני חושבת שאני לוקחת את כל מה שאמרתם, על ההתבוננות, על הסקרנות, לבוא עם עיניים סקרניות אל האחר, ולעצמי גם, שנייה גם על עצמי קודם, ולהיות במקום של הוקרה והודיה, זה דברים שאני מאוד מאוד אוהבת. אני חושבת שחוץ מזה, אני ממש אוהבת לעשות כל מיני תרגילי חיבורים בין בני זוג.
דוגמה?
מה? לא שמעתי?
אפשר דוגמה של תרגיל?
תרגילי חיבורים, נגיד, בוא נלמד מחדש, נסתכל מחדש מה זה אומר לגעת בידיים אפילו. תמיד נראה לי שכאילו הפעם הראשונה שנוגעים במישהו בידיים, במישהו שאוהבים, במישהו שמתאהבים בו, זה דבר נורא מרגש, ועושים את זה לפעמים בקולנוע, או לא יודעת, ככה, פתאום נשלחות ידיים כאלה, ופתאום, אבל עם הזמן אנחנו מאבדים את היכולת ליהנות מהדברים הפשוטים האלה, וסתם אפילו לקחת תרגיל פשוט של ידיים, ולגלות מחדש, להסתכן מחדש מידיים, ולגלות אותה מחדש, ולגלות כל מיני דברים אינטימיים מחדש, גם להסתכן מחדש מבין הזוג, או מבת הזוג, כמו לגלות שאלות שאולי אף פעם לא שאלתי, רבדים בנפש שעוד לא גיליתי, כלומר זה גם בהיבט הזוגי אולי היותר רגשי, וגם בהיבטים הגופניים, והדבר שאני מאוד אוהבת לאמן אנשים, זה, בעצם אני מדברת על זה הרבה, שיש לאנשים שלוש כוחות, שזה שכל, רגש וגוף. הרגש והגוף מאוד מחוברים אחד לשני. הרבה פעמים, לכל רגש יש הופעה בגוף.
נכון.
ובעצם, מתי אנחנו מרגישים עונג, תודעת עונג? כשאנחנו מחוברים, כשכל הכוחות האלה מסתדרים והולכים ביחד. פתאום, כאילו, נגיד אם יש איזה... יחסי מין נגיד, שבהם המוח אומר, כן, כן, איזה כיף, איזה בן אדם מהמם, איזה כיף פה להיות. והרגע שאומר, וואי, אני מרגיש פה מעולה, וגם הגוף אומר את אותו הדבר, איזה כיף, אני נהנה כאן. אז פתאום נוצרת חוויה מחוברת כזאת, אינטימית עם עצמי, לא רק עם האחר, שהיא חוויה של עונג. זה לאו דווקא אומר שעכשיו אני בהיי ובאורגזמה, אבל אני בעונג. אני בתחושה כזאת שהגוף, הנפש והשכל הולכים להם, ככה במשותף, ואני חושבת שהיום בעולם המודרני שלנו זה כל כך קשה לייצר, וכאילו, אני חושבת שלכן כל מיני תחומים כמו מיינדפולנס, וכל מיני תחומים שמדברים על נוכחות, הם מאוד מאוד אין בשפה שלנו ובלמידה שלנו היום, כי הם לא ברורים מאליהם, אז בעיניי עונג זה החיבור הזה, ואני חושבת שהיהדות, אם אני מכניסה אותה פנימה, היא מאוד מאוד מדברת על זה, נגיד, זה מה שאמור לקרות בערב שבת, כאילו, הכל אמור להתחבר, כאילו, לכן מדברים על עונג שבת, המקום הזה, שהכל כזה מתחבר ביחד. בא לי לשתף אתכם, משהו על ערב שבת האחרון שלי. אני משתפת אתכם. אני אגיד לכם, אם הבנתם זה שאני כזה מאוד מאוד עסוקה, אני לא סיפרתי לכם אפילו נראה לי, אבל שיש לי 7 ילדים, סיפרתי לכם את זה?
עכשיו שיתפת...
אולי הפייפייה שלך
איתם, כן. אני לא בטוחה שכולם שם, כי יש לי, הגדול שלי הוא עם אוטיזם גם, והוא לא מוכן להצטלם, אז נראה לי הוא לא נמצא שם בתמונה, אז זה נראה לי פחות אחד. הוא הצנמן שלנו, הוא המצלם, הוא לא משתתף בתמונות.
משתתף בצורה של הענקה שהוא מעניק.
כן, אז זה עבודה, וגם אני עובדת במשרה מלאה פלוס, ויש רגע כזה שאני מדליקה נרות, ופתאום כזה, ווף, כל החלקים האלה מתחברים לי ביחד באיזה נחת, יש לי כזה שקט כזה שנוצר לי, ואני מרגישה שזה עונג שבת, כאילו שנייה, השכל נרגע, הלב נרגע, הגוף שנייה מקבל איזה הרפיה כזאת, עם עצם מה שאני עושה עכשיו שנייה, וזה רגעי עונג, שנייה אני לא בהיי, אני לא באיזה שיא עכשיו שהגעתי אליו, אבל אני בעונג, וממש אני אוהבת ככה ללמד אנשים איך אנחנו עושים את החיבורים האלה של להיות בעונג, וגם איך עושים אורגזמה, אחלה להיות באורגזמה גם.
תכף נדבר על אורגזמה, אבל אני מתחבר מאוד מאוד, יודעת שבאים זוגות לפעמים, ואני מניח שאת מכירה את זה בדיוק כמונו, ואומרים, אין לנו מיניות או מיניות נעלמה, ואז אתה אומר להם, בואו תקבעו מפגש או מפגש מיני בין שניכם, מה לא יהיה ספונטני, איפה ספונטני עוד, ואנחנו נותנים תמיד דווקא את המקומות היהודיים האלה, את אותה הדלקת נרות שיש כוונה, ואנחנו הולכים, מתכוננים לשבת הזאת, ומבשלים כבר לפני, והכל מתכוון, ואנחנו נמצאים שם, בקידוש הזה בשבת, עם כל המשפחה ממש בתודה של עונג וחיבור שם, ואת כל זה אתה אומר, הנה, אם אנחנו יכולים לעשות את זה שם, אנחנו לא יכולים להנחיך את זה גם במפגשים המיניים שלנו.
ממש, ממש, ממש. כן, אבל זה באמת דורש מאיתנו להתכווננו, זה דבר חשוב. זה מין איזשהו משהו שאנחנו מכינים את עצמנו לקראת זה, ואני חושבת שגם זה צריך ללמד אנשים, כי אנשים מצפים היום שדברים יקרו להם לפעמים בפשטות, בספונטניות, אנשים מקדשים את הספונטניות. ולקדש משהו אחר זה לימוד.
אז זאת אומרת שאנחנו אומרים שזה בעיקר בא מהעולם התרבותי, המיידיות, הספונטניות, התחושה הזו שאפשר לעשות את זה מהר כזה, וכן הגענו לאורגזמה ולגמור עם זה, לעומת לקיחת אוויר והרוח והנשמה וההתכווננות, אז זה תרבותי? מאיפה בא הכשל? מאיפה זה בא, התכיוויות האלה? מה את פוגשת?
נראה לי שאני לא עד הסוף יודעת לענות, אני חושבת שכן, תרבותי, אבל אני גם חושבת שלא פייר לשפוט את החברה שלנו, כי אני חושבת שעד לפני, תמיד, אני לא יודעת, אני חושבת על זה שעד לפני 50 שנה, אני אוהבת לתת דוגמה מסבא וסבתא שלי, שירדו מהאונייה בפולין, וקצת יותר מ-50 שנה טוב, ו-70 שנה, ופשוט הגיע השטחן ואמר להם, וואלה, אתם מתאימים, בואו תתחתנו, וזהו, וכאילו הדבר הזה, שאנחנו מצפים לו היום, מקשר, מזוגיות, ממין, הוא לא היה קיים פעם. פעם הדברים היו מאוד פשוטים, כי הציפיות היו אחרות. שוב, הן לא היו ציפיות רעות או טובות, אני לא שמה את זה על סקאלה של כאילו לתת לזה ציונים. אבל הדבר הזה, שאנחנו בוחרים בזוגיות, נגיד, שאנחנו לא משתדחים לזוגיות, אלא בוחרים בזוגיות, שמין הוא לא רק בשביל להביא ילדים, עשו איזו הפרדה היום, ואפשר להביא ילדים גם בלי מין, נגיד. מין זה לא רק פונקציה של הולדה, שנשים היום, בסדר, זה אולי כבר יותר מ-100 שנים, 200 שנה, יוצאת מהבית, עובדות, כאילו התפקידים, הגברים והנשים השתנו, מה זה גבריות ונשיות השתנה. אז כל הדבר הזה זה יחסית דבר חדש בעולם, ואני באמת רוצה להגיד שאני חושבת שצריך לייצר פה למידה מחודשת של איך עושים דברים, אז זה לא רק תרבותי, פעם, אני גם לא יודעת אם אנשים היו נוכחים פעם, אבל לא היה להם יותר מדי אפשרויות, הם היו צריכים לעבוד, היה המון עבודה, פיזית, היום יש לנו עבודה אולי אחרת מסגנון אחר, אבל אנחנו, פתאום יש לנו קצת יותר זמן אולי פנוי, אולי.
כן,
טוב.
אז זאת אומרת שבעצם נפגשנו עם אתגרים אחרים של הגדרה מחדש, של זמן פנוי, של הישגיות מאוד מערבית.
רק אני אגיד זמן פנוי תלוי למי, למי שיש בוחר בשבעה ילדים, כן?
אבל כמו שיש לנו מחדש, אז אפשר להגדיר מחדש. מהי זוגיות ומהי מיניות, ולא להיות כבולים לשם אקסיומות כאלה, או לפחות לבדוק אותם.
ממש, ממש. וללמוד משהו חדש, למידה, להביא למידה חדשה לעולם. וזה מדהים, תראו כמה תחומים נולדו עכשיו בעולם שלא היו פעם, כל מיני מקצועות של פעם, נגיד כל מיני מתקן נעליים, היום מי הולך למתקן נעליים, או כן, נעלמים, ונולדים מקצועות חדשים, כמו מנחי מיניות, כמו מנחי טנטרה לדוגמה, או כל מיני דברים כאלה, כן? מי דמיין כאלה מקצועות פעם? גם מנחי הורים? מי דמיין פעם שצריך ללמד הורים להיות הורים? כן.
איך המקורות, מה אנחנו יכולים ללמוד למקורות, על אותם הזוגות שמגיעים אליכם עם קשיים, מגיעים אלייך עם קשיים, עם פערים במיניות ביניהם, בואו נדבר קצת על המקום הפחות נעים, מהתודעה הטונג, זוג שמגיע אלייך ויש לו פערים בתשוקה, או יש ירידה של שניהם בתשוקה,
או בעיות זקפה,
או בעיות יובש או כאבים, איך המקורות עוזרים לך להתנהל עם זה?
ואולי לא.
קודם כל אני חייבת להגיד שיש לי מקורות מקצועיים לזה, קודם כל כדי לזכור טוב, כאילו כמעט אנחנו כתוב מה עושים עם בעיות זקפה, בסדר? אולי יש ואני עוד לא מכירה, אבל כאילו בעיקרון יש מקורות מקצועיים, ואני חושבת שהתורה נתנה רשות לרופא לרפא, שזה דבר מדהים, כאילו נגיד יש כל מיני דתות שאסור להתערב בבריאה של אלוקים, ואני רוצה להגיד שהיהדות לא, היא נותנת רשות לרפא אנשים, המטרה היא להגיע לאיזשהו תיקונים גם, אז אם אני כבר מדברת, אז יש לי מקום מקצועי, שבו אני בעצם עוזרת לאנשים, לעזור בבעיות זקפה, לעזור בבעיות חשק, לעזור בעוד, בהרבה דברים. אני כן יכולה להגיד שהרבה מהקשיים שאני פוגשת, יש בהם גם צדדים פיזיים, רפואיים, אבל הרבה מהצדדים הרפואיים, כמו שדיברתי על זה, הרגש מחובר לגוף, אז זה גם עובד הפוך, הגוף מחובר לרגש, ויש בהם גם הרבה צדדים רגשיים, ולעשות את החיבור לרגש, זה דבר מאוד של יצירה, של עונג ושל אינטימיות, ולהבין מה הגוף שלי מספר לי על עצמי, נגיד גבר שמגיע לה עם בעיות זקפה, אז הגוף שלו מספר לו משהו על עצמו, אוקיי? מה הוא מספר לי? למה אין לי זקפה? למה אין לי עוררות? האם זה רק כלפי אישה מסוימת? האם האישה הזאת מורידה לי את הזקפה? האם זה כלפי בכלל הנשים או גברים שאני לא יודעת שאני פוגש? מה קורה לי? מה הגוף שלי מספר לי על עצמי? וזה מדהים לגלות שכשאנחנו יודעים להיות בהקשבה לגוף, אנחנו יכולים לרפא הרבה מהקשיים שלנו, המיניים. מה בעיית הכאב הזאת משתפת אותי? מה היא אומרת לי? למה היא מתרחשת פה? האם לפעמים בעיות כאב יכולות ללמד אותנו משהו על חודרנות? לאו דווקא פיזית, אלא גם נפשית. יש לי מטופלת לדוגמה שההורים שלה היו מאוד מאוד, כל היום היו מתערבים לה בחיים שלה, וכל משהו, באמת, אמא שלה הייתה כל הזמן מחליטה בשביל ההחלטות. וכשהיא בעצם מצאה זוגיות, אז היא רצתה, היה משהו בגוף שלה שהיה מאוד סגור, כי מבחינתה להכניס מישהו פנימה, זה אומר לתת לו שליטה בה. ולהשתחרר מהדבר הזה, והיכולת להקשיב לזה ולהבין מאיפה זה נובע, ולהשתחרר מזה, זה היה איזה תהליך מאוד בריא עבור הזוגיות שלהם. ואני חושבת שזה עבודת התיקון, כאילו שכשאנחנו מתקנים, ובזה היהדות מאמינה, שכשאנחנו נמצאים בזוגיות, אנחנו עוברים איזשהו תהליך תיקון עצמי, אנחנו לא מתקנים את השני, בסדר? רק שלא, כן? כי הרבה אנשים מתחילים להתלונן על השני, ואומרים לו במה הוא צריך לתקן את עצמו. אז לא זה, אלא כשאני מתקן את עצמי, בגלל שהשני הוא מראה אליי, הוא נותן לי איזושהי תמונת ראי לעצמי. בעיות במין הרבה פעמים אומרות לי משהו על איזשהו תהליך שצריך לעשות להקשבה לגוף שלנו ולעיתותים שלו. יש לנו גוף נורא חכם.
כן,
זה כל כך, אני רוצה להגיד שאני כבר מאושרת, אני יכולה להגיד, על החיבור ועל ההבנה, את יודעת, עשית קהל המאזינים, מה שנקרא, לא רואה את התנועות, אבל הוא שומע את הווייב, והיה כאן את התנועה הזו ככה שעברה לאורך הגוף, מהכלום גבוה יותר, מהצד הרוחני, דרך הצ'קות מבחינתנו, דרך הלב, דרך החשיבה ועד לעברי המין הקלאסי, נקרא לזה. זה מאוד מרגש, זה באמת שם התשובות נמצאות בגוף, 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 גוף הרגשי, בגוף הנפשי וכדומה. אז זה מאוד מרגש. יחד עם זאת, למשל, את מקוות עונתה. כן, מה זה, בוא נלך למקום של אורגזמה, איך שאני
מבינה. מה זה חיים אורגזמים? איך את תופסת את המושג הזה, חיים אורגזמים?
אני חושבת שחיים אורגזמים זה להגיע לשיאים, זה להגיע לשיא. זה המקומות האלה שאתה מרגיש, וואו, הצלחתי להגיע לאיזה סק הזה, וואו, זה כאילו כל הריגוש הזה, כל ההורמונים שמשפריצים שם, וזה לאו דווקא במין, זה גם במין, גם במיטה יש את זה, באורגזמה, אבל יש גם באורגזמה בחיים, מההישגים, מדברים שווים, מכל מיני דברים שאנחנו עושים, אני, כאילו, אין, זה דבר הכי כיף שיש, אבל...
מכינים את זה, איך את מלמדת זוג לרכוש חיים אורגזמים כאלה?
קודם כל אחד עם השני, צריך ללמד, הרבה זוגות, בכלל מחקרים מראים ש-70 אחוז, יש 30 אחוז מהאנשים לא מגיעות עדיין, נגיד לאורגזמה, אז צריך ללמד אנשים, זה דורש שוב, גם פה זה דורש חיבור לגוף, ללמוד איך אני מתחבר לגוף שלי, לעצמי, לעשות איזה פוקוס פנימי כלפי פנים, למסך רעשים חיצוניים, כולל לא רק רעשים של נגיד ילדים שדופקים בדלת, אלא גם רעשים כמו יש לי עוד עבודה לעשות, יש לי זה, כאילו המוח שלנו יכול לברוח ל-20 אלף מקומות, הרי גם תוך כדי יחסי מין. אז ממש למסך את הרעשים, להיות מאוד מהקשבה פנימית, למה טוב לי, למה עושה לי את זה, למה נעים לי, להרגיש את הגוף שלי, להיות מחובר אליו, וגם לשחרר, אני אוהבת ללמד אנשים לשחרר את האורגזמה, כלומר שהיא לא תקרה, כאילו ככל שדווקא אני שמה לב שככל שאנחנו רוטפים אחריה היא בורחת מאיתנו, כלומר צריך איזו הרפאיה כזאת כדי שבאמת האורגזמה תוכל לקרות.
יש לי פה איזו שאלה, כי נכון יש את הנושא של החופה ובחופה גבר מחויב לעונתה של האישה. עכשיו אנחנו, לפי התפיסה שלנו, גם האישה מחויבת לעונתה של האישה. זאת אומרת, אולי בראש הראשונה היא מחויבת, הבן אדם צריך לדאוג לעצמו, ואחר כך הגבר יכול להיות שם בנוכחות. איך זה...
ואנחנו מוצאים כמה אנשים לא מכירות את עברי המין שלהן, לא עושות את משום...
על עונת נשית?
על מגע נשי, כן, על מגע עצמי.
אז זו שאלה מורכבת. אני לא יודעת לענות, אמרתי לכם, אני לא יודעת לענות על הכל, אני אגיד מה מורכב, כי אף אחד עוד לא עונה על זה, אוקיי? זאת שאלה מורכבת. מבחינה הלכתית, בעיקרון, אין איזה איסור על אישה לעונן. אבל האם זה ראוי לעונן, לא ראוי לעונן, מה זה אומר? אני חושבת שאף פעם הפוסקים של הדורות הקודמים בכלל לא התעסקו בשאלה הזאת, כאילו זה לא היה... בפרונט של החזית. היום אני אומרת לכם שאני נגיד נמצאת בצוות מקצועי שעונה לשאלות של בחורות צעירות בגילי בגרות פלוס, 20 פלוס, דתיות, שעסוקות בהמון שאלות בנושאים מיניים, וכאילו זה מדהים שכל שאלה שלישית רביעית עסוקה בשאלה אם מותר לפי ההלכה לעונן, שבחורה מאוד תעונן. אז אני רוצה להגיד שהתשובה שלי זה שפשוט עכשיו שלחו שאלות להמון רבנים בנושא הזה, כדי שאולי מישהו ככה ייקח את הכפפה ויגיד משהו הלכתי בנושא, יותר ברור, כי זה מאוד עמום התשובה הזאת. אני כן רוצה להגיד למה העיסוק הוא כזה לא ברור, כי ביהדות כן יש איזושהי הדרכה שמנה יפה, טוב? תשבו איתי שנייה. יכול להיות שלא נסכים.
באהבה גדולה אפילו.
יש. יכול להיות שגם לא נסכים, אבל אני חושבת שזה מה שיפה גם ביד, אני אוהבת אותו ביהדות, שבעצם המיניות יש בה משהו שהיא אמורה לייצר אינטימיות גם זוגית, כלומר היא לא רק אינטימיות עם עצמי, וגם היהדות מאמינה שכל אדם אחראי על האושר של עצמו, רק שלא תבינו אותי לא נכון, אני בעד שכל אחד אחראי על האושר של עצמו, אני רוצה שאישה תדע להיות מחוברת למיניות שלה, גם אם היא לא מעוננת. כאילו בעיניי, זה לא סותר אחד את השני, להיות מחוברת לעצמי, גם אם כרגע אני עוד לא יכולה לעונן נגיד הלכתית, אבל כאילו הסיבה לזה זה שבאמת יש איזושהי הדרכה ביהדות, שזה כן אמור להוביל לאיזשהו חיבור אינטימי גם זוגי, ואני חושבת שמשם זה נובע, אם כאילו כשאישה מעוננת, אז זה גם יוביל אותה אחר כך לחיבור זוגי, או שזה ימנע ממנה חיבור זוגי, זה יספק אותה, אני חושבת שגברים ונשים גם הם כל כך שונים בזה, ו...
אנחנו מאוד נשמח לשמוע את דעתך על ההבדלים בין גברים ונשים, על המקום של הגבר, את יודעת מה, אפילו בקשר המיני, איך את רואה מה המקום של הגבר ומה המקום של האישה?
קודם כל אני חושבת שעדיין, כמו שאמרתי קודם, כל אחד אחראי על האושר שלו, זה המקום של כל אחד. שנייה, לקחת את האחריות על מה עושה לי טוב, על מה נעים לי. אני חושבת שרק כל מה שאני אגיד עכשיו לא קשור לשוויון, אני בעד שיהיה זכויות שוות ושיהיה טוב, אני שיא האישה שזקוקה לזכויות שוות, אני מדברת איתכם עכשיו ככה בשעה כזאת, כי הבעל שלי, האיש שלי, לקח חלק מהילדים, כן? זה כן? לשעת סיפור בספרייה, הוא שותף מלא שלי בבית ו... מאוד בעניין. אני רוצה לדבר לא על גברים ונשים, אלא על גבריות ונשיות, כי בכולנו יש חלקים גבריים ונשיים, ואני חושבת שהחלק הגברי הוא חלק שמאוד הולך ככה יותר דוח למשימה, יש בו תנועה אחרת, תנועה שמזכירה זרע, שמאוד ממוקד משימה להגיע נגיד לביצית, כאילו יש בו משהו, אפילו הוא צריך ללחום בדרך, ממש אני אוהבת את הדמיון לזרע, נכון שבדרך לביצית יש המון כזה חומצות בדרך שהוא צריך לעבור, והוא יכול ויש משהו בעגוליות, עגוליות אני אומרת? עגוליות, אני מחפשת את המילה, את המתאימה. יש משהו בביצית שמשקפת מה זה אומר להיות נשי, מה זה אומר נשיות. זה לא אומר שכל הנשים, יש נשים שיש מהם צדדים גבריים יותר, כן? אבל הדבר, ויש גברים שיש להם צדדים יותר נשיים, וכל אחד מפתח את זה, בטח בעולם של ימינו שדברים עברו, אבל נשיות אומרת הרבה יותר עיגול, הרבה יותר רחמיות, הרבה יותר, זה הרחם, זה הפונקציה של הרחם, זה להיות יותר מיכל, יותר, אני חושבת שיש משהו במחזוריות הנשית, שהוא ממש גם משהו רגשי, שקורה לנו כי הגוף עושה לנו משהו ברגש. ונראה לי כבר שכחתי את השאלה שלך, אז עכשיו תשאל אותי עוד פעם, כי אני נראה לי כבר התחלתי להתפרס
אותי. אני חושב שקצת התייחסת, או שלא קצת אפילו, למקום של האנרגיה המינית הזאת, שהיא פעם מגברית ופעם מנשית, ואיך את תופסת את האנרגיות האלה בקשר הזוגי והמיני.
אז אני חושבת שזה פשוט מתבטא לנו, כל הדבר הגברי והנשי הזה אמור גם לחגוג בתוך יחסי מין, והוא חוגג שם ביחסי מין, ואנחנו צריכים ללמוד להתחבר לזה.
כלומר זה משהו, זה מקסים בעיניי, זה ממש מעורר השעה שאת כאישה מאמינה וככה, איך את אמרת, אני אוהבת את אלוהים ואת היהדות ואת המצוות, וזה מקסים, בעצם רואה איך האנרגיה המינית יכולה להיות את שני הצדדים האלה, פעם המכיל ופעם החותר קדימה, יכול להשתנות
ממש, ויש לנו את שני הצדדים, אנחנו צריכים כאילו לראות איך אנחנו מסתנכרנים, אני חושבת שהשאלה העיקרית זה איך אנחנו מסתנכרנים ביחד, ואנחנו מתקשרים את המקום שלנו, את מי שאנחנו כרגע, גם יכול להיות שיש לי יום בחודש אני כזה, ויום בחודש אני כזה, כאילו האנרגיה הזאת היא חוגגת שם, וגם השאלה אם אנחנו מחוברים לעצמנו, ולחלקים שלנו, שכרגע צריכים יותר חיבוק, שצריכים יותר עכשיו התייחסות, מה אנחנו עושים גם בתוכנו, כי בתוך כל אחד מאיתנו יש גם הורמונים זכריים, וגם הורמונים נקביים.
כן.
ואיך אנחנו מאזנים, איך אנחנו מתחברים, זה השאלות החשובות בין.
ואיך זה משתקף בזוגיות, ואנחנו ככה מדברים הרבה מיניות, וכל זה בעצם עולם שלם של יום יום, שיש בו המון זוגיות והמון תפקידים, כאלה ואחרים, נכון? זאת אומרת, את נתקלת מסתם גם בשאלות זוגיות, כאלה. נכון, את מטפלת EFT?
גם מטפלת EFT, כן. נכון. אז
בזמן האחרון מדברים על זה יותר ושומעים על זה יותר, אז גם אפשר להרחיב.
שומעים, כן, שומעים.
את הסייקל שקיים בעצם.
נכון.
אני, בכלל, יש איזו מגמה שאני באופן אישי פעור פה על איזה שינוי מהותי בחברה הדתית-לאומית, אני גם חושב בחרדי, בגישה הזאת למיניות, ושאת חלק ממנה, ולכן מכון ריין, מה הוא עושה בעצם בשוטף?
אנחנו, מה שאנחנו עושים זה בעיקר מלמדים תכנים של משפחה וזוגיות והורות ומיניות, את כל התכנים האלה הם מלומדים אצלנו במכון. כמו שאמרתי, אני חושבת שהלמידה הזאת היא מאוד מאוד קריטית, כי אנשים באמת חסר להם המון ידע, וכשאתה לומד משהו, אתה יכול להתחיל להתאמן בו. יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, ואז אנחנו לא יודעים להתאמן בהם. אז זה העיסוק המרכזי של המכון. כמובן יש גם מטפלים שעובדים אצלי במכון ומקבלים גם באופן פרטני, אבל אני חושבת שהריכוז המשמעותי זה על מתן הידע הזה.
מה את מוצאת שהדילמה הזוגית הכי שכיחה? אני יכולה להגיד מה אנחנו פוגשים, פוגשים עבודות ידיים ורצון ככה להידמות, כאילו אם אנחנו נחזיק באותם ערכים, באותם התנהגויות, באותם תפיסות אפילו הוריות, אז אנחנו זוג טוב. כן, יש מין טעויות בהבנה מהי זוגיות בכלל. כן, מה את מוצאת?
אני חושבת שהדבר המרכזי שאני רואה הוא לאו דווקא משהו חיצוני, כאילו אני חושבת שיש לו הרבה התבטאויות חיצוניות, לדוגמה מה שאמרתם, אבל הדבר המרכזי זה שאנחנו אנשים לא מתאמנים על השריר הזה של להכיל מישהו אחר. כלומר, שיש פה עוד מישהו, ואני רך אליו, ואני קשוב אליו, ואני נותן לו אפשרות להיכנס אליי פנימה, ולפגוש אותי. וזה יכול להיות נוצרות מריבות על זה שהוא לא חושב כמוני, שיש לו רצונות אחרים, דברים אחרים. אני אספר לכם משהו אישי על הדרך כבר, זה שאני והאיש שלי, אראל, אנחנו אנשים ממש שונים. זה בסה שלא אי אפשר לראות אותי, אבל אתם צריכים להגיד, טוב, אתם תאמינו לי, זה שהם, גם מי ששומע אותנו צריך להאמין לי, זה שאני מטר 53, 55, יאללה, תלוי איזה מדומטר מודד אותי. ובעלי אראל, האיש שלי הוא, הוא מטר 85, אני לא מגיעה לו לכתף, והוא גדול. כן, הוא גדול, ואני כזאת קטנה, וכל דבר שהוא חושב, אני חושבת הפוך, הוא כזה מגיע ממשפחה של יקים, והוא מסודר, והוא מאורגן, והוא כלכלן בכלל, והוא לא מוציא כסף, אף פעם, אף פעם. כן, ואני בדיוק הפוך, כל מה שאמרתי עכשיו, אני הפוך, ב-180 מעלות, אני רק תתני לי כסף, אני מוציאה את כל הארנק, ו... תמיד אני אומרת לו, תקשיב, פשוט הסמלה הזאת עם החלון אמרה לי שהיא שלי, לא יכלתי לאכזב אותה, נכון? וכל כך הרבה דברים אנחנו שונים, ונגיד בשנה הראשונה לניסויים שלנו, הייתי בטוחה שאני הולכת להתגרש ממנו, כאילו זה היה ממש בלתי נסבל, ולאט לאט התחלתי להפנים, וללמוד את כל הטכניקות שאני גם אוהבת ללמד אנשים, של איך זה שהוא חושב אחרת ממני לא הורס אותי, איך אנחנו מתנהלים ועושים דיאלוג משותף, ושאף אחד לא הורס את האחר, ואיך זה מביא להפריה. וכמובן זה גם מחובר לי למין, כי בסוף ביצית וזרע, אם הם יהרסו אחד את השני, לא יהיה פה הפריה. אבל מתי קורית הפריה? כשאנחנו יכולים להיות ביחד, כאילו כשאנחנו יכולים להיפגש, ואז נוצר איזושהי יצירה אחרת, ואני מרגישה שזה מה שצריך ללמד אנשים, ונגיד, זו הכשרה ששוב פעם לא היה צריך לעשות אותה, והיום אנחנו צריכים ללמוד אותה.
החשיפה הזאת היא מדהימה, והיא כל כך מלמדת מה שאמרת עכשיו, שזוגות יכולים לצבור מזה הרבה כוח. איך שאמר, הניגודיות הזאת היא לאו דווקא מקור לקשל, היא גם מקור שיכול להיות צמיחה מתוכו. והשעון מתקתק והזמן
שלנו... אני יכולה רק להגיד כקונטרה, שמחר בבן זוגי 36 שנה יושב פה, אז אני מדי יום בוחרת בו שוב.
זה כיף.
ובוא, אתה אמור להגיד עליי עוד מעט, בסדר?
צריכה לכתוב
לי. אז אני מתאהבת בך שוב, ובודקת ואני בוחרת שוב, ונותנת לו להיכנס ונכנסת שוב, כן, לא רק מינית, אלא באמת בלהכיל ולהכיר. אז התחברתי לזה מאוד. מעניין.
גם את ראשי הגוב הזה, פחות או יותר.
כן, גם אצלנו.
אז ציפי, לסיום, אנחנו רוצים לשמוע מה החזון שלך, איפה את בעוד 10 שנים, איך את רואה, מה היית רוצה לשנות, איזה שינוי היית רוצה שיגידו, אני דוקטור ציפי ריין, ואני עשיתי את השינוי הזה והזה.
וואי, הדבר שהכי ממש הייתי רוצה, זה שלא היה דבר כזה שלא לומדים, זוגיות, הורות, מיניות, שזה היה בלתיין בתוך תוכנית אפילו הלימודים מגיל הגן. אני חושבת שאם נאמן ילדים מגיל הגן, לדעת איך מתקשרים מישהו שלא שומע, שחושב אחרת, לא שומע, שחושב אחרת ממני, איך אנחנו עושים את זה, איך עושים דיאלוגים, איך עושים חיבור, איך אני מתחבר לגוף שלי, לא רק איך אני מוגן, מוגנות עובדת על מניעה. אני רוצה להגיד, אני רוצה לדבר עם הגוף, איך אני מקשיב לגוף שלי, מה השפה שלו, מה הוא מדבר, כאילו, תוכנית לימודים שלמה, מתחילה מילדות, מגיל מאוד מאוד קטן, וואו, זה יהיה מתנה ענקית בשבילי ולעולם, נראה לי.
מצטרפים לזה לחלוטין, ממש ממש, גם הלימודים שיש בבתי ספר, הם באמת ממוגנות, ומדרגת מניעה אחרת.
לא מתודעת עונג ושפע וחיים אורגזמים.
בדיוק, בדיוק. אני חושבת שצריך לעבור שפה. ושהשפה היום היא שפה של מוגנות, והיא סוגרת את הגוף. ואני רוצה לעבור לשפת עונג ושפה אינטימית, ולשפת שיאים והישגים.
ממש
טוב. אז אנחנו מאחלים לך שזה אכן יתגשם.
מאחלים לנו, לכולנו.
מאחלים בשבילנו, בשביל כולנו כחברה. ואין ספק שאת מביאה משב רוח מאוד, מאוד מרענן, מאוד חדשני, מאוד מעניין. אני אגלה למי שלא רואה שאת יושבת עם כיסוי ראש ומשלב, ואת רואה, זה אסור לי להגיד.
למה אסור? מצאת
אני... כל פעם תבואי אליי, כל פעם תבואי.
כשאני מסתכלים
ברגע, אני צריכה
אותך,
מה זאת אומרת, רק עכשיו?
כן, ובאמת אני חושב שהקול שלך הוא מאוד מאוד חשוב, הבאנו אותו בקצת שהבאנו פה.
אבל הם יכולים להמשיך להיות איתה?
כן, אפשר לעקוב אחרייך, אני מניח, ברשתות, בשאר המקומות, ולהביא באמת את אותו משב רוח ולהכניס את כולנו לתודעת עונג, שפע, בחיים אורגזמים, זה ברכה, שהלוואי ותישא על כולנו, אמן ואמן מה שנקרא.
תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה, ביי.
התוכנית מוגשת ביוזמת בשביל הזוגיות, טיפול זוגי ומיני, מין, טימיות, בשיח ומגע, קליניקות ברחובות ובתל אביב ובמרחב הווירטואלי. שמעת והרגשת שאת מתחברת? חושב ויודע שיש מה לשפר? אל תחששו להתקשר ולהתייעץ. אנחנו כאן בשבילכם. נוגה ואריאל תמיר, בשביל הזוגיות. 0544-9765-29